תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אייל ברקוביץ'.
6:05, אתה יודע, אור ברק, תמיד אני מאשים את המאמנים ברמה הירודה של הכדורגל הישראלי. תמיד אני בא לשחקנים שהם לא מספיק טובים. תמיד אני אומר, בעלי הקבוצות עושים הרבה נזק שלא נותנים שקט למאמנים ולשחקנים. תמיד אני בא בטענות ואני אומר, לא מלמדים אותם כדורגל, מכיתה א', הם רק חפשים לנצח, במקום ללמד אותם לתת פס, לחשוב קדימה, להסתכל, לנוע בלי כדור, לבוא לקבל את הכדור, לשחק עם הנשמה, מלמדים אותם רק לנצח, ותמיד אני בא בטענות לכולם. הפעם, יש לי טענות קשות לתקשורת הישראלית.
אני יודע על מה אתה הולך לדבר.
ואני אגיד לך על מה אני מדבר.
רציתי לשאול אותך על זה גם.
ואני אגיד לך על מה אני מדבר. לא יכול להיות שאנחנו אחרי 40 שנה באירופה עושים 0-0 עם צרפת, שהיא מעצמת כדורגל ללא ספק. צרפת בהרכב חסר, כן?
אבל גם שחקנים ברמה טופ, 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 טופ. לא, ברצלונה, ריאל מדריד, צ'לסי, אתה לא... ברקו.
כן, אבל לא טופ, 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 טופ. טופ, טופ, טופ זה אמבפה וקצת דמבלה.
וזהו.
זה טופ, טופ. נכון, אבל... מסי זה טופ, טופ, טופ.
לא, דיברתי על הטופ של אירופה. זה ברצלונה, ריאל, מילאן,
צ'לסי. לא יכול להיות שהתקשורת אחרי 40 שנה, על טקו אפס, עם בונקר של 8 או 9 בלמים, זה לא 3 בלמים, כמו שרן בן שמעון אמר, שמנור סולומון, אחרון המגנים, לא עושה פעולה אחת התקפית, אוסקר גלוך, קשר אחורי, עושה פעולה אחת אולי וחצי התקפית, דור טורג'מן, לא נוגע בכדור, ודניאל פרץ לוקח 3-4 הצלות.
8 הצלות, מדויק.
ממש לא.
לא, 8 הצלות, זה מה שרשמו הסטטיסטיקה.
נדבר בהמשך על זה עם גיורא אנטמן, על דניאל פרץ ועל היכולת הטובה שלו, אבל לא יכול להיות שבאה התקשורת, ומה... מה זה הדבר הזה, אלעד נבון, שמזמזם לי באוזן? באה התקשורת ומעללת את הנבחרת על 0-0 אחרי תצוגת בונקר שבמשך דקות רבות לא עברנו את החצי, ובמשך עוד יותר דקות רבות לא עברנו את הרבע. ורק יעפנו כדורים. עכשיו, אני, שהנבחרת הפסידה במשחקים הקודמים, אני הייתי המפרגן היחידי של הנבחרת.
נכון.
כי אני ראיתי דרך, ראיתי שהשחקנים מעיזים, ראיתי שרן בן שמעון מעז, ראיתי שהשחקנים מנסים לייצר משהו, בועטים לשער, מפקיעים, פה גול, שם, שם גול, מנסים משהו. סליחה, היה לי אפצ'י. אבל שהנבחרת שלנו יוצאת ומתבנקרת במשך 90 דקות, וכל השחקנים מצטופים בחצי שלנו ומפריעים למשחק, במשחק שהוא לא קובע כלום, במקום לשחק חופשי, ברור שצריך טקטיקה נגד צרפת בצרפת, ברור שצריך להיות יותר מבוקר, אבל לעשות בונקר, לעשות 0-0, ואחרי זה עם כמה הצלות של דניאל פרץ, ואחרי זה כל התקשורת, זה עשיתי בשידור חי, שידעו שאני צודק. ואחרי זה, כל התקשורת מעללת, שאני שומע את נדב יעקובי.
וואי, ברקו, אני רציתי להגיד לך, אני חשבתי עליך בדקת הסיום.
שאני שומע את נדב יעקובי משדר את המשחק ואת הסוף של המשחק, אם אני לא הייתי יודע מה התוצאה...
לא, אם אתה שומע את זה ברדיו... אם אתה שומע את זה ברדיו...
הייתי בטוח...
אני לא, אני אמרתי, עלינו למונדיאל.
כן.
למונדיאל עלינו, ככה הוא שמח שמסי זכה במונדיאל.
בדיוק.
ולעדו שכטר אומר, איזה אירוי, איזה זה... אתה אומר, סבא, ב-0-0 זה מכבד. רציתי לדבר איתך על זה כל הסוף שבוע. השתגענו.
מה זה?
0-0 מול צרפת, אנחנו כבר 300 שנה באירופה.
קודם כל, עם כל הכבוד. קודם כל, כבר עשינו מלא פעמים תיקואים
ונבחרות. כן, וגם ניצחנו צרפת בצרפת, אם אתה זוכר.
וזה כבר עברו הרבה מאוד שנים.
כן.
ועם קמפיין כמו שעשינו עכשיו, עם 0 נקודות, אז עשינו נקודה. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הדרך. במשחקים הקודמים, הדרך הייתה טובה. התוצאות לא היו טובות. עכשיו התוצאה הייתה טובה, הדרך הייתה מגעילה. ושאני רואה את הדרך הזאת, זה מחזיר אותי לימים של גוטמן. של גוטמן, שעשו בונקרים. לא מתאים. לא מתאים. אתה, רן בן שמעון, התחלת בדרך, תלך עם הדרך שלך עד הסוף. גם אם אתה מפסיד, לך עם הדרך שלך עד הסוף. לא מקובל עליי שנבחרת ישראל, בשנת 2024, עוד מעט 25, מתבנקרת. אין לי בעיה לשחק הגנתי, לא להתבנקר. לא יכול להיות שמנור סולומון, הכוכב של הנבחרת, לא נוגע בכדור. לא נוגע בכדור. נגע 4 פעמים בכדור, איבד 3. גלוך נגע 7, איבד 6. החלוץ לא נגע.
אם מנור וגלוך לא נגעים, אז גם הוא לגע.
לא נוגעים.
נכון, נכון.
לא נוגעים בכדור. הבאדה מגן שמאלי. סגיב יחזקאל עושה כל כדור מאבד בהגנה. רציני. ואז באה התקשורת, ובגלל זה הטענות של התקשורת.
נכון.
שמעללת, ואיזה טקו הרואי, ואיזה תצוגה, וציון 10 לדניאל פרץ, וציון 9 לבלם, ו8 לקשר האחורי. הלו, לא נגעתם בכדור.
22 בעיטות לשער של צרפת, כן? זה לא תגיד עכשיו שלטנו במשחק והוצאנו טקו. אני גם אכזב אותי כל התלהבות הזאת.
בגלל שהצרפתים לא היו איכותיים במשחק הזה, אז זה נגמר 0-0. הרי הגיעו ל5-6 מצבים. אם היה להם קצת איכות, זה נגמר 3-4-0. קצת איכות. הרי כל הבעיטות שדניאל פרץ הציל, זה היה לידיים שלו.
היו כמה, אני לא מסכים.
אחת.
היו כמה, היה לפחות 2-3, אתה אומר וואלה, זה שוער.
אחת.
שוערים אחרים, אתה לא יודע מה הולכים את זה.
בעיטה אחת, הייתה קצת קשה. כל השאר זה הכל היה לידיים שלו, אני מוכן לעבור איתך.
לא, אחי הוא מתווכח על זה, אני חושב 2-3 לפחות.
ראיתי את המשחק פעמיים. כי חשבתי שאני מפגר, אחרי כל ההילולה הזאת שעשו על הטקו. באמת. יניב תוכמן, וואלה ספורט, ערב טוב. אתה גם היית שותף לפסטיבל הזה? על ה-0-0 בונקר?
לא, לא הייתי שותף לפסטיבל. הכתבה המרכזית שעשיתי למחרת הייתה על דניאל פרץ, אבל גם קצת ללוות את מה שהוא עבר דרך זה שהוא החמיץ את האולימפיאדה.
לא, לא, עזוב את דניאל פרץ, כי עוד מעט יש לנו אייטם על דניאל פרץ, יעלה גיור אנדמן ואני רוצה לדבר איתו על זה. אני מדבר איתך על ההצגה של נבחרת ישראל שעשו מזה משהו הירואי.
לא יודע, עוד פעם, אני אגיד לך את האמת, אני לא התמקדתי, אתה יודע, נקפת בשם של נדב יעקבי, לא ששידר את המשחק עם שכטר.
הוא במקרה שידר את המשחק, אז התעקפתי עליו. זה לא איזה ביקורת אישית על נדב יעקבי.
אני אגיד לך את האמת.
לא, פשוט דניאל פרץ תופס כדור שסבתא שלי תופסת. איזה הצלה הירואית! לפעמים אני חושב שלא מבינים פה כדורגל.
תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא זוכר, ואור אולי יתקן אותי, אני לא יודע אם יצאנו מגדרנו אצלנו לפחות בוואלה.
לא, לא היה התלהבות כזאת.
אני לא זוכר, אייל, אני חושב שבסך הכל כן, לפני המשחק הזה, אם היינו מדברים, או שדיברנו, אני כבר לא זוכר, ביום חמישי, אז היינו מאמרים בין 3-5 לצרפת, בסך הכל כשאתה מסיים בטקו אפס, הגם שזה לא, אתה יודע, לא בכדורגל תקפי, אז אתה מבסוט, אתה מבסוט שעדיין ראינו...
לא, אין לי בעיה להיות מבסוט עם התוצאה, אין לי בעיה. תוכמה, אתה לא מבין אותי, אין לי בעיה להיות מבסוט עם התוצאה, התוצאה טובה.
לא הרגשתי כמוך...
התוצאה הטובה, לא ספגנו... לא הרגשת שהיה פסטיגל?
לא, 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 אולי כי מקדתי בוואלה.
אז רגע, אולי רון עמיקם מעריב הרגיש, רון, ערב טוב?
ערב טוב לכם.
מה אתה הרגשת אחרי המשחק?
הייתי מבסוט.
לא, מבסוט?
לא כי השחקנו כדורגל, אי אפשר היה לשחק כדורגל, אי אפשר, היה לחץ מושלם של הצרפתים, בכל הרכב הם לא נתנו לנו בכלל לנשום, ועדיין הצלחנו להיות קומפקטים, הצלחנו לשחק קרוב, אמנם זה נראה בחלק מהמקרים כמו בונקר, אבל ההגנה שיחקה, בלמים שיחקו טוב, אני לא מדבר על ההופעה של דניאל פרץ, שאני לא זוכר כזאת הופעה של שוער,
אני על זה, גם על זה יש לי מחלוקת מאוד גדולה.
אוקיי, אין בעיה, מחלוקת זה לא זה, כי...
לא, כי אני לא ראיתי יותר מהצלה וחצי גדולות.
שתיים גדולות.
אז שתי הצלות גדולות ציון 10?
לא, אבל הסוד ברקו הוא שמר על השאר, אתה יודע, הוא צרפת.
ההבדל בין 1-0 ל-0-0, היו הצלות האלה.
לא, לא, לא. אז בוא נסכם בזה שהייתה לו הופעה טובה מאוד.
בזכותו אתה לא הפסדת, אתה לא יכול להסכים על זה?
כן,
אבל הסיבה שלא הפסדנו.
אבל זה לא הופעה הירואית. שמה זה הופעה הירואית? שבית אלי מלך בהפועל תל אביב נגד צ'לסי. זה הופעה הירואית.
אבל הוא ספק שער.
אז מה? אבל זה הופעה הירואית.
אתה זוכר, אני לא דיברתי על משחק של קבוצות. נכון, זו הייתה הופעה יותר גדולה של שבית אלי מלך נגד צ'לסי, אבל אני מזכיר, הייתה הופעה גם אדירה של בוני גינזבורג בקולומביה, והפסדנו שם 1-0. פה לא הפסדנו. פה הבדל בין 0-0 ל-1-0 או 2-0 היה דניאל פרץ.
לא, אני לא חושב. אז אני לא חושב, אני חושב שההבדל היה היכולת הסיומת של הצרפתים שהייתה חלשה מאוד. זה מה שאני חושב. ואם הייתה להם יכולת סיומת נורמלית, זה היה נגמר 3-4-0. הם פישלו. כל פעם שהם הגיעו לאיזה חצי הזדמנות, הם בעטו דרדלה לשער.
זה לא שהם בעטו לגוף של השוער.
הם בעטו לגוף של השוער, חוץ מפעם אחת.
פעמיים שהוא זינק.
הפעם הראשונה.
זינק הליבר לפינה ולקח את הכדורים.
הפעם הראשונה בחצי הראשון, והפעם השנייה בחצי השני. בפעם הראשונה, במחצית הראשונה, אם הוא לא לוקח את הדבר הזה, אנחנו אומרים הגול שלו.
לא, אני לא חושב. אני באמת חושב ש...
אורת, יש לך, אנחנו יכולים לעלות מישהו שלישי על הקו?
אני הייתי נותן לו...
תעלה לי בבקשה את גיורא אנטמן.
הוא יכול רק... סגרתי אותו, אחרי האייטם הזה הוא עולה לנו. יאנו הייתי איתו לבד על השואה.
אני לא יודעתי מה הוא.
לא, יאנו הייתו איתו.
אייל, כאחד שנתן פעם למישהו 10, אני הייתי נותן לו 9 במשחק הזה, והייתי נותן לו 9 במשחק הזה כי הוא עשה גם טעויות. הוא פעם אחת שמד כדור, והביטות שוער שלו היו מיותרות כי הם לא הגיעו לשום מקום. לא היה בהם שום שימוש, וזה הכניס את הצרפתים שוב לקונטיניואשן של התקפה. זה הדבר היחיד שהייתי מוריד לו. בשאר הפרמטרים הוא נתן הופעה מושלמת.
אני חולק עליך, אבל אנחנו נדבר על גיורא אנטמן, כי אני לא מבין גדול בשוערים כמו גיורא אנטמן, נדבר איתו. יניב תוכמן, מה בנבחרת אומרים על כל המשחק הזה?
על מה שהיה או על מה שיהיה?
מה שהיה, עוד מעט נדבר על מה שיהיה.
אני חושב שבסופו של דבר אייל, מעבר לזה שמרוצים, רוצים לראות המשכיות. אני אומר לך עוד הפעם, אייל, אני לא יודע, אתה עשית, וזה בסדר, כי אתה יודע, אני לא מתווכח עם התחושות שלך, וכנראה שאתה מבסס אותן על דברים שהרגשת ביום חמישי בלילה, אבל אני יכול להגיד לך שאני כבר למחרת בבוקר, היו לי הודעות עם שחקנים ועם רן בדרך להונגריה, וכולם כבר היו, אתה יודע, עם הראש נגד בלגיה, וזה שהם כן רוצים לשחק כדורגל הרבה יותר התקפי, וכן לנסות לייצר כדורגל יותר חיובי. אף אחד, אתה יודע, לא ישלה את השמו אייל, אבל כן, אתה יודע, גם כשאתה חוטף בבית הזה שלישיות ורביעיות, להזכיר לך בחודש שעבר שתי רביעיות, גם נגד צרפת, גם נגד איטליה, ווואלה, אתה עושה טקו אפס בצרפת, אי אפשר גם לשכוח אייל, שצריך לחבר את המשחק הזה למה שהיה שבוע קודם, שהאלופה שלנו מקבלת 5-0 מול אייקס באמסטרדם, וחלק ניכר מהשחקנים שלה הם שחקני
הרכב בנבחרת. כן, אבל כשאני מסתכל על התוצאה שהיא תוצאה טובה, אני אומר, איפה זה מקדם אותי? אתה רואה פה במה זה מקדם אותך?
אני אגיד לך במשחקים נגד היריבות החזקות במוקדמות המונדיאל.
מה זאת אומרת? לפי מה שאתם אומרים, יהיה לנו יריבות, נגיד, צרפת, אנגליה, ספרד, גרמניה.
לא יהיה לנו.
למה?
לא, יהיה לך לפחות 2-3 קשות, כי אתה תהיה דרג רביעי.
רגע, מה שאתה במוקדמות?
מה זה דרג רביעי? למה דרג רביעי בולגריה ניצחה היום?
לא, אני חושב שאנחנו... יאללה, בסדר.
לא, אנחנו או שלישי או רביעי, כן.
אם נעשה יום טקו, אנחנו בדרג שלישי. אם בולגריה לא תנצח...
נו, אז עדיין יש לך שתי נבחרות יותר בחירות מאיתנו.
בסדר, שתי נבחרות יותר... מתי היינו, מתי היה לנו שלא היינו בשתי נבחרות
בחירות? לא, אז מה אתה אומר? כשאני אומר גרמניה זה, אז מה אתה אומר? לא.
אבל זה לא אומר שאתה תקבל את גרמניה וספרד באותו בית.
לא אמרתי באותו בית, אמרתי אחד מהם תקבל. בוא נגיד, רגע. ואז תיסע לגרמניה, תעשה בונקר ותתפלל?
אתה
גם ברור.
כשאתה רוצה לעלות למונדיאל, אז אתה צריך לפעמים לשחק ככה, לפעמים לשחק ככה.
אבל זה היה משחק שלא קובע כלום, לא עדיף לנסות דבר אחר?
המשחק, מתברר שהמשחק כן קובע, כי אחרת אנחנו היינו היום בדרג רביעי כבר מראש.
למה? בולגריה ניצחה? לפי מה שאמרת?
לא.
אז קודם שבולגריה ניצחה.
זה מקדם אותנו, וכן קידם אותנו, אבל זה לא משנה.
לא, עוד פעם, אני רוצה להדגיש עוד משהו, רון. רון, אני רוצה להדגיש עוד משהו. אין לי בעיה עם הטקו הזה, ואין לי בעיה עם הצורת משחק.
אני גם לא אוהב בונקר.
לא, גם חצי בונקר, שאתה משחק נגד קבוצה מהטובות בעולם, למרות שהם היו בהרכב חסר, אין לי בעיה גם עם בונקר, ואין לי גם בעיה עם תוצאה וזה. יש לי בעיה עם ההילולה.
אני
כן, זה מה שהפריע לך, אם זה לא
זה
היה קורה
שהפריע לי.
אחרי המשחק, אז לא היית מדבר פה לא, עכשיו ככה.
לא, עם השידור, עם השידור בעצמו,
אני אומר לך, גם אני הרגשתי את זה, שכאילו מה עשינו כל החיים אם אני חייב מתלהב מ-0-0 מול צרפת.
אז אני אומר, אין לי בעיה, התוצאה נהדרת, התוצאה נהדרת, אין לי בעיה גם שעושים הגנה, כי גם לפעמים אין ברירה, הם פשוט הרבה יותר טובים.
לא הייתה ברירה.
אז אין ברירה.
לא הייתה ברירה.
וקשה לצאת מהלחץ, אבל לעשות מזה עכשיו הילולת רבי בן שמעון.
אירוי זה לא היה, אני חייב להגיד. אני רוצה להגיד, זה לא היה 0-0 אירוי. הפצענו 0-0, כל הכבוד, נקסט. זהו, לא צריך להתלהב מזה, אנחנו לא ברמה הזאת.
אז על זה אני מדבר.
קוסטובו מנצחים, אלבניה מנצחים, זה מנצחים את הגדולות. אנחנו צריכים להתלהב 0-0.
על זה אני מדבר.
אני איתך,
על זה אני מדבר.
חיכיתי ליום ראשון ב-6.
תוכמן, במעבר חד, היום 9:45 נגד בלגיה, זה גם הולכים לבונקר או הולכים לשחק כדורגל?
א', בתוכנית הולכים לשחק כדורגל. מה הולך להיות?
רגע, למה הם, למה נגד בלגיה הולכים לשחק כדורגל ונגד צרפת?
אני אענה לך, אנחנו משחקים בהונגריה בלי קהל כל כך, וזה לא משחק חוץ
בצרפת. איזה קהל היה בצרפת?
היה קצת,
לא היה כלום.
זה היה יותר אינטנסיבי מהיום.
הכי ריק שהיה אי פעם בצרפת.
בסדר, נכון, אבל יחסית למה שהיה היום זה הכי ריק שיש.
אוקיי.
אני חושב שעוד לפני הנושא של הבית, שלצערנו הפך להיות בהונגריה.
נורא.
לפני זה אני חושב שזה פשוט היה תודה, אמונה, כשאתה כן עושה 0-0 ביום חמישי בסטאד דה פרנס, וכן מרגיש שאתה מסוגל להתמודד גם ברמות האלה ולא לספוג את השערים המטופשים והשטותיים והשמטות והנייחים. אני לא אומר לך אגב שזה יקרה הערב, אנחנו יכולים גם הערב אתה יודע, לחזור למה שראינו בספטמבר ואוקטובר, בהתכנסויות הקודמות. אבל אני אומר, עוד לפני היריבה שהיא פחות איכותית הערב.
לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי כשנסענו לצרפת לפני 30 שנה, הפערים היו הרבה יותר גדולים. אתה מסכים איתי? לא יעזור כלום, הפערים מצטמצמים באירופה. ואנחנו רואים את זה עם הקבוצות הקטנות והגדולות, בכל אירופה זה מצטמצם. ובאנו לצרפת, שהמשחק גם לא היה מעניין אף אחד, אותנו לא עניין, אנחנו היינו מקום אחרון, הצרפתים היו צריכים לנצח בשביל לעלות לגבי העולמי, ושלמה אמר, וואלה, מה יש לי להפסיד? אני הולך לשחק פתוח, מה שיהיה, קבל חמש, קבל חמש, תראה, עד היום מדברים על המשחק הזה, כי הוא עז פעם אחת, אז אני אומר, למה נבחרת אתמול לא עזה?
קודם כל, היה לך 3 נקודות בבית.
רון, עכשיו לא הבאתי אותך שתתקן אותי היסטוריוני על הדברים. אני אומר בערך, היינו...
הגעת למשחק הזה, סליחה, עם 2 נקודות.
כן, מקום אחרון.
היית במקום אחרון, 2 נקודות מפינלנד ומבולגריה, במשחקי חוץ. זאת אומרת, הרגשת שאתה... היה לך כבר... עברת את המחסום. אתה מכיר את ה-0 נקודות, 0 שערים בליגת האלופות? מכיר את זה שרן זהבי קבל שער בפנדל נגד פורטו בליגת האלופות? כולם חגגו את זה?
אני הייתי באצטדיון ולא חגגתי, תדע לך. זה הצבן אותי ברמות שחוגגים את הדברים האלה. מה יש לחגוג?
אבל אתה צריך באיזשהו מקום לעבור את מה שנקרא, לעבור את המשוכה. עכשיו, אין לחץ.
אתה אומר שעשינו כבר את שלנו, אתה אומר עשינו את שלנו, הבאנו את הנקודה.
אתה זוכר מה קרה לנו?
רון, אני לא זוכר מה לפני שבועיים, אתה זוכר
את זה? אז אני אזכיר לך, אחרי שניצחנו את צרפת, חודש אחר כך הפסדנו לפינלנד בבית 3-1. זאת אומרת שזה לא אומר כלום, ואני גם חושב שהיום אנחנו נפסיד, אבל אני לא, אני אחרי מה שראיתי ביום זה, ועם ההרכב שלדעתי בסופו של דבר היה סבבה לגמרי, אני לא מתווכח גם עם מה שיהיה בהרכב היום, למרות שאני לא מת על זה, את מנור סולומון בתור כנף שמאל, ווינג בק שמאלי, כן? במקום
אבדה,
ששניהם שחקני כנף בכלל תקפיים, והם צריכים לשחק יותר קרוב להגנה. לא מת על זה, אבל אני לא מתווכח כבר עם ההרכבים שלו.
רגע, יכול להיות אבל שאתה טועה, רון, תוכמן, הרכב לערב, אתה יכול לתת לנו רגע ונעבור?
לא, זה הרכב, זה הרכב.
על פניו זה נראה כמו דניאל פרץ ממשיך בשער, אלי דסה מחליף את סגיב יחזקאל המוצב, שלושת הבלמים ממשיכים, דהיינו עידן נחמיאס, רז שלמה ושון גולדברג.
אולי גולדברג משחק מגן שמאלי, משחקים עם 4, אולי?
אז אני אומר, על פניו, אתה יודע, אני לא אומר
לא, כי לא נראה לי שהוא עושים את מנור סולומון ווינק כמו הבדה שהיה, כי גם הבדה לא מתאים לזה, כן?
אבל אם נצליח להשתחרר מלחץ ולא יהיה לחץ כמו של הצרפתים, אז כן, אז מנור סולומון יהיה כווינק בק.
אבל מנור סולומון אין לו את האוויר לעשות את זה.
אז הוא יוחלף על ידי חזיזה בשלב מסוים, זה יקרה.
תראה, זה לא שרן היה חסיד רק של מערך 3 בלמים כמאמן, ואתה יודע, אנחנו יודעים בוודאות שהוא הולך לשחק ככה. הוא גם דיבר באחת ממסיבות העיתונאים על זה שהוא יגוון גם במערך שלו. אבל על פניו, אייל, בואו נצמד כרגע לזה שאנחנו כן עם שלושה בלמים וכן עם מנור סולומון על כל הקו השמאלי, ואז באמצע ג'אבר, אבו פאני, דור פרץ קצת קדימה, ואוסקר גלוך ודין דוד. זאת אומרת, דין דוד שיחליף את דור תורג'מן, החלטה מקצועית של רן, זאת אומרת שלושה שינויים על פניו ביחד להרכב.
סתם מעניין אותי, יניב טוחמן, למה החלטה מקצועית לשים את דין דוד? הרי דור תורג'מן לא נגע בכדור, לא בגלל שהוא לא היה טוב, בגלל שלא הגיעו אליו כדורים.
נגע פעם אחת בכדור, יפה מאוד אגב.
למה אני אומר? למה אני שואל? בוא נגיד ואני מאמן, אוקיי? אני מחזיק מדור תורג'מן לחלוץ הראשון שלי, אוקיי? הרי המשחק הזה, הוא לא יכל לגעת בכדור, לא עברנו את החצי. אז למה להפיל עליו את התיק ולהוריד אותו להרכב?
אפשר, אבל אפשר...
נבחרת יש בשביל ששחקו השחקנים הטובים ביותר בהרכב.
כן, אבל אל תשכח שהשקיעו מאמץ, יכול להיות שגם דור תורג'מן.
אוי נו, ילד בן 19-20 השקיע מאמץ. יכלנו לשחק בגיל 19-20 כל יום וחצי משחק, 90 דקות.
לא, זו שאלה שצריך להעלות אותה, אייל, כי למעשה זה החילוף המקצועי היחיד של רן מתוך בחירה, כי גם...
אולי זה נסגר בדיל מקודם.
וגם הבדה, אתה יודע, אמרי לחתונה שלו, מתחתן השבוע.
הבדה מתחתן?
השבוע, כן.
זל טוב, זה יופי. פה בישראל או באמריקה?
פה בישראל.
מתחתן לדעתי ביום רביעי.
רביעי, כן.
זל טוב.
אז אני אומר, ההחלטה לגבי תורג'מן היא גם שאלה שאני שואל את עצמי, אבל אתה יודע, ההחלטה של רן, אולי הוא כן
רגע, רק אני צריך לעדכן, כי כרגע חסימות כבישים במחאה על שליחת צווי הגיוס לחרדים. כן, חסימות כבישים באזור בני ברק.
כן, כביש 4.
כביש 4.
אל תצאו מהבית.
אל תצאו מהבית, בקיצור.
אני לא בבית, אבל.
מה זה? אני כרגע פה, אבל זה... יש בלגן גדול, אני רואה, בלגן גדול. כן.
כן, כן.
חוסמים אוטובוסים, חוסמים את הכבישים.
טוב, ברקו, אנחנו עכשיו לקראת סיום. אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם משפט על הקמפיין שמסתיים היום. ברקו, תתחיל. קמפיין ראשון של רן בן שמעון, איך אתה מסכם לי? אותו משפט.
עד המשחק עם צרפת הדרך הייתה מעולה. לא אהבתי את הדרך במשחק האחרון. ראיתי הרבה מהלכים שרן בן שמעון הביא לנבחרת בכל המשחקים בקמפיין הזה. אם זה הנעת כדור מאחורה, אם זה לחץ על היריב, אם זה יצירתיות, אם זה משחק הגנה שמשתפר ממשחק למשחק, במשחק עם צרפת, זה טרף לי את הקלפים, והחזיר אותי בחזרה לעידן גוטמן.
אתה, יש לך איזה עידוד לקראת הקמפיין הבא, אתה רואה איזה משהו שאולי...
דרך אגב, לא לעידן גוטמן בנבחרת, לעידן גוטמן בכללי, הסגנון, אני מדבר על הסגנון.
ואתה מעודד לקראת הקמפיין הבא? אני... יש איזה משהו שאתה תופס אותו, כן, ואתה אומר, יש לי כן, נקודות
אני,
טוב.
אני חושב שכל מה שאמרתי, הנקודות החיוביות, אם רן בן שמעון ימשיך בדרך הזאת, אם תהיה לנו הגרלה נוחה, יש לנו סיכוי.
תוכמן?
אני חושב א', שכל עוד אין לנו בית, אין לנו ביתיות, אין לנו את המשחקים אצלנו במדינה, יהיה לנו קשה מאוד, עד היום היה לנו קשה, אז בטח שיהיה לנו קשה. אנחנו מדברים בסך הכל, כן, על חודשיים, זה נראה...
כן, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, נכון, כן.
אבל אנחנו בסך הכל חודשיים, אני לא לוקח את המשחקי אימון אי שם במאי, יוני, אנחנו רק חודשיים בעידן של רן בן שמעון. את התשובה, אני מאוד מקווה לסמס לך אותה הלילה שהיא חיובית, כי אני צריך להזכיר, פתחנו נגד בלגיה בשישה בספטמבר בהפסד 3-1,
שדווקא נראינו טוב שם מחצית ראשונה.
כן, אבל כל המשחקים שהפסדנו 3-4, היינו בעניינים 70-80 דקות.
אני בתחושה אופטימית שאנחנו היום נראה כדורגל, היום אנחנו נראה נבחרת שתבוא עם הרוח ככה בגב אחרי התיקו 0 בצרפת, ואולי גם נעשה תוצאה טובה, גם תיקו רב שערים כזה, או אולי אפילו מי יודע מה ננצח, אם נקבל היום...
אם אני לא טועה, אני בתחילת הקמפיין אמרתי על 4 נקודות.
כן, אז יאללה, היום אנחנו נראה את זה. רון, משפט שלך?
אם אני לא טועה.
אני דווקא מופתע מזה שאמרת על 4 נקודות, אני אמרתי על 0 נקודות, אני חושב שזה קמפיין...
אז אני יותר קרוב ממך.
לא, אז כן, ברור.
שלך כבר לא יכול לקרות, שלי כן, עדיין כן.
זה קמפיין, זה קמפיין שעל הנייר הוא לא הוגן לנבחרת ברמה של ישראל. מה זה ליגת האומות? אתה צריך מול נבחרות ברמה שלך.
לא, אני אגיד לך מה לקחתי בחשבון, רון.
אבל, לאור מה שסבלנו בשנים האחרונות ממשחק ההגנה, לקבל גולים, לא גולים של הגנה לקויה, לקבל גולים של הגנה פושעת. אז אני חושב שאנחנו בסוג של, לפחות במשחק האחרון, ראיתי סוג של מגמת שיפור, שמנסים לשחק בילדאפ מסודר.
רון, אני חייב לקטוע אותך. אם עכשיו אני אשים 11 תוכמנים ועמיקמים, בלמים, גם לצרפתים יהיה קשה להפקיע גולים. זה לא חוכמה, תבין.
אני חושב שגם עידן נחמיאס וגם רז שלמה ובטח שון גולדברג היו מצוינים במשחק.
כן, אבל זה לא חוכמה, תבין. זה לא חוכמה שכל הקבוצה עושה הגנה ועושה בונקר להיות מצוין. החוכמה היא שאתה משחק עם שני בלמים, ואתה תוקף...
שאתה מצליח לעצור מעברים. כן,
שאתה תוקף, שאתה משחק משחק רגיל.
מסכים איתך שמעברים זה מבחן יותר גדול.
לא רק מעברים, משחק רגיל, שהמשחק הוא פתוח, ואתה יוזם גם. טוב.
נהיה פה ביום שלישי, ואז נדע עם ברקו צדק, 4 נקודות, או לא 4 נקודות.
רונה מכמה עריב, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה לכם.
תודה לכם.
תודה.
תוכנית הספורט של ישראל. אם לא תשלח,
איך תיקח? ברקו, אנחנו מפינת ווינר אחת הערב, אנחנו עושים אותה עכשיו, כי יש משחקים שמתחילים בשבע, וכדי שאנשים יקשיעו לך וילכו לאמר, אז מתחילים הכדורסל הישראלי, גמר גביע ווינר, התואר הראשון הערב, בשעה 7:15, מכבי תל אביב, האלופה מול עירוני רמת גן, נגיד שמכבי תל אביב ביורוליג עם 3 הפסדים רצופים, מאזן שלילי, עירוני רמת גן בפתיחת עונה מצוינת בליגה הישראלית, עם 4 ניצחונות, הפסד בודד בליגה,
רמת גן.
הווינר הולך עם מכבי תל אביב.
אני הולך עם רמת גן.
אתה הולך עם רמת גן, שהיא תזכה היום בגביע ווינר.
לא, אולי גם תפסיד, אבל בשבע.
אתה הולך אז לרמת גן בווינר?
אני הולך עם הווינר.
אתה הולך עם הווינר. נעבור לליגת האומות, שהיום מתחיל את דרכו במחזור הסיום של הליגה הזאת, בעונה הזאת. אנגליה מארחת את אירלנד, האנגלים במקום הראשון עם אותה נקודות כמו יוון השנייה. רוצים לסיים את הבית המוקדם בצורה הכי טובה שיש, אתה הולך אחת על אנגליה ביחס של 1.10, טקו נותן 5.80, אירלנד ביחס של 10.50. נעבור לאיטליה שתארח את צרפת. שתי הנבחרות הפילו לשלב רבע הגמר בליגת האומות, איטליה ראשונה עם 13 נקודות, צרפת שנייה עם 10 נקודות, צריכה קצת, אתה יודע, טקו. להחזיר כבוד אחרי מה שהיה. אתה הולך פה על טקו נוסף לצרפת, ביחס של 2.75, איטליה יחס של 2.40,
אולי
צרפת...
אולי השוער שלהם מפה היום קצת לרצפה.
צרפת 2.55, ונסיים ברקו עם הנבחרת שלנו.
אתה יודע איך היו אומרים אז, בימים ההם, שהשוער לא היה נוגע בכדור?
נו.
היו אומרים, לא צריך לחבס את החולצה שלו.
ונסיים ברקו עם הנבחרת שלנו, ישראל, מארחת את בלגיה בהונגריה, ישראל עם נקודה אחת, בלגיה עם 4 נקודות, אתה אמרת מקודם ש... שאימרת שישראל תסיים עם 4 נקודות, האם אתה הולך על ישראל היום?
כן, אני הולך על 1 היום.
יאללה, 1, ישראל ביחס של 4.90.
גם ראיתי הבלגי מינוס 4 שחקנים, בלי לוקאקו.
בלי הכוכבים, בלי הכוכבים. יש שם בלגן עם המאמן.
בלי דברנה, בלגן עם המאמן, זה הכל סימן, יאללה, ישראל 1.
אז טקו נותן 3.80, בלגיה עם 1.40, אנחנו נקווה שהם יעזו וינצחו. עד כאן, פינת הווינר.
תודה, תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אנחנו נצא לפרסומות ואחרי זה יש לנו שיחה עם גיורא אנטמן, מאמן השוערים האגדי, על דניאל פרץ.
תוכנית הספורט של ישראל.
6:46, וכמו בכל יום לצערי הרב, הרגע הותר לפרסום, כי שני לוחמים נוספים, סרן יוגב פזאי וסמר נועם מיתן, נפלו בהתקלות בג'בליה. שני לוחמים מחטיבת כפיר, יהי זכרם ברוך. ואני רק שואל שאלה אחת, קטנה, פשוטה, עד מתי? זה הכל. עד מתי תימשך המלחמה הזאת? גיורא אנטמן, שוער העבר האגדי, ערב טוב.
אייל.
עד מתי? עד מתי?
זה המעברים החדים האלה, זה כל כך עצוב, זה פשוט עצוב, באמת. אני מאחל כמוך שזה ייגמר כבר ונחזור קצת לשפיות בשגרה, אמן.
עד מתי? נקבור את הווה בנינו. עד מתי?
איי, איי,
איי. גיורא, אני העליתי אותך היום בשביל לדבר ספציפית על ההופעה של דניאל פרץ.
כן.
רגע, לפני שאנחנו מתחילים, שאלה אחת מעניינת אותי לשאול אותך. איזה ציון אתה נותן לדניאל פרץ במשחק הזה?
ציון 9.
9. תסביר.
אני רוצה להסביר. זהו. אז אני רוצה...
אני נותן לו ציון 7. 7.5. 8 אם אני מגזים.
אז זהו. אני רוצה להסביר למה 9? בשלוש נקודות מרכזיות. אני רוצה להתייחס למשחק הרגל שלו, להבנת המשחק ולשקט הנפשי. שלוש נקודות שכשאתה מחבר אותם, אתה מקבל אחד שלם, וכשאני מדבר על משחק הרגל, אז אם אתה שם לב, הוא משחק עם משחק הרגל בימין ובשמאל, הוא יודע לתת את הפסים בצורה מדויקת וטובה, בין אם זה לטווחים קצרים, בין אם זה צ'יפים לטווחים הבינוניים, ואפילו כדורים ארוכים, משחק רגל משובח. עכשיו, הבנת המשחק היא שני דברים, אחד סוג של למידה, והשנייה אינטליגנציה, והוא הביא במשחק הזה את שני הדברים האלה בצורה מושלמת כמעט. הוא קיבל כדורים, המשחק התחיל ממנו, הוא שמר על קור רוח, הוא ידע לתת את הפסים העמוקים האלה, כמו שהיית בא לקבל ורצית לקבל משהו את הכדור הזה, והוא ידע לתת את זה והוריד לחץ מההגנה ובכלל מהמשחק, כי הם עשו אלינו לחץ לצרפתים. אז או שהוא ידע לקבל מצד אחד ולהעביר אל הצד השני, התזמון של הדברים האלה, ועשה את זה בחוכמה רבה. הדבר השלישי, שקט נפשי. הוא ידע לייצר שקט כזה שההגנה שמחה עליו וידעה שאם היא מפספסת כדור או משהו קורה, הוא היה שם בשבילם, הוא כיוון אותם, הוא דיבר, הוא היה נוכח, והכל לא בלי פוזות ובצורה מרשימה מאוד. לקחתי בחשבון שהוא חזר לשחק אחרי תקופה ארוכה מאוד במעמדים כאלה, וידע להביא את עצמו בצורה מושלמת. אני לא רוצה לדבר רק על ההצלות, אתה יודע, זה בונוס.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לאתגר אותך קצת.
כן.
כל מה שאמרת, משחק הרגל, הבנת המשחק, שקט נפשי, זה דברים שהם מובנים אצלו. זהו, בגלל זה הוא שוער מצוין, בגלל זה הוא בביירן מינכן. זה נכון. יש לו, יש לו את זה. גם אם הוא יהיה במשחק גרוע ויקבל 4 שערים, עדיין המשחק רגל יישאר משחק רגל טוב, ההבנת המשחק תמיד תהיה לו, והשקט הנפשי, כי זה האופי שלו. נכון. אני רוצה לאתגר אותך. הרי ההבדל בין ציון 8 שאני נתתי לו, 7.5 לציון 9, או 10 שנתנו לו פה בתקשורת,
לא, 10 לא.
רגע, הוא בהצלות. נכון? זה ההבדל.
נכון.
עכשיו, אני שואל אותך, האם ההצלות, לפי דעתך, היו הירואיות?
לא, הצלות שמוכיחות שהמיקום מדויק.
הוא שואל, צריך לקחת אותם.
חד משמעית, אבל אייל, זה עניין של מיקום.
לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, כי הכדורים באו לאמצע. אם הכדור היה הולך ליד הקורה, והיה לוקח את זה, הייתי אומר, כדור אחד זה היה כן. אבל כל הכדורים היו לאמצע.
נכון, נכון. אבל כשאני מדבר על מיקום, אז זה בדיוק מה שאמרתי והתייחסתי, לא פוזות.
לא, אין לו פוזות.
עמד במקום המתאים, כי לפעמים אתה יכול לראות שער שלא עומד במקום מתאים, מזנק, מציל, ואתה אומר, וואו, איזה הצלה, ואני אומר, לא, אתה עמד במקום אחר, אתה לא צריך לעמד בכלל.
ועכשיו שאלה נוספת, אבל זה תענה לי אחרי הפרסומת זהב.
פרסומת זהב. משתגעים מאינטרנט מג'עג'ע? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטרן דיירקט פייבר, סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייגו כוכבית 2300, כפו פלנדאים המלאים.
שהפרסומת קצרה היא נהדרת. גיורא, שאלה נוספת.
כן?
אני גיליתי הססנות במשחק הגובה שלו. בכמה יציאות, אחד הוא השמיט, שני הוא יצא וחזר, ובשלישית הוא היסס כזה. וראיתי שיש איזה נקודת תורפה קטנה.
אני מסכים איתך לגמרי במה ש... אתה יודע, לא כל אחד יכול להבחין בדבר הזה, אבל אני רוצה להסביר. תזכור שכושר משחק זה הדבר אולי הכי משמעותי לשוער.
והוא לא שם, והוא לא שם כרגע.
וזה בדיוק מה שראית, את הכושר המשחק, ההחלטה מתי לצאת.
להתאם לעוצמת הכדור ומיקום הכדור. אלה הדברים שתוך כדי... למה...
זאת אומרת, זה יבוא עם הביטחון, אתה אומר?
בדיוק, אז אני רוצה לבוא איתך הלאה. הלאה, בוא נראה אותו גם היום, כי לייצר המשכיות, אתה יודע, אחרי משחק אחד, עם כל המאמץ שהוא הקדיש, בוא נראה אותו היום, מצליח לייצר עוד פעם כזה דבר. דבר שני, אם עד ינואר הוא לא עובר לקבוצה אחרת ומשחק, זה יהיה עוד יותר ברוע כל פעם. כלומר, הוא חייב לשחק.
זאת אומרת, אתה אומר שכל השליטה ברחבה זה הרבה ביטחון של השוער.
זה ביטחון ביצירה של כושר משחק. כי ככל שהוא ישחק יותר, הוא ידע להרגיש מתי לצאת ומתי לא. זה בדיוק שאתה אומר, אני רוצה שלשוער יהיה כושר משחק, וזה.
בגדול, אם אתה עכשיו רן בן שמעון, אני הולך איתך לעתיד, אתה אומר כזה דבר, אם הוא משחק הוא השוער הראשון, אם הוא לא משחק הוא לא השוער הראשון?
אם הוא לא משחק, אנחנו בבעיה גדולה, ויש יתרון למשל אם גלאזר ישחק, גם הוא
משחק. לשוערים שמשחקים, לשוערים שמשחקים.
על משמעית, יש יתרון לשוער שמשחק, על פני שוער שלא משחק.
גיורא אנטמן, שוערה אגדי, תודה רבה.
תודה, יאללה גדול.
תודה, תודה.
תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אייל ברקוביץ'.
עוד ערב קשה מאוד, הותרו לפרסום שני לוחמים מחטיבת כפיר, נפלו בהתקלות בג'באליה. סמר נועם איתן, בן 21 מחדרה, וסרן יוגב פזי, בן 22 מגבעות בר. אחיינו הנוסף של גדי אייזנקוט. שלושה בני דודים ממשפחת אייזנקוט נהרגו בלחימה בשנה האחרונה. נורא, פשוט היום ונורא. סיוט, פשוט סיוט. יואב בורוביץ', כאן 11, ערב טוב.
שלום, אייל.
פשוט סיוט, יואב, סיוט.
תראה, אני חושב שאנחנו כולנו, כל עם ישראל, צריך לשמוע מה בדיוק מטרת הלחימה, עד מתי תימשך.
מטרת הלחימה היא הכיסא של נתניהו. זה מטרת הלחימה. יאללה, די עם הצביעות הזאת. זה המטרה של הלחימה. שלא יספרו לי סיפור אחר. בעזה כבר לא יודע מה הם עושים, ואת חיזבאללה לא יגברו עד הסוף לעולם. הם יורים פה טילים בלי סוף, ויש להם עוד עשרות או מאות אלפי טילים. יאללה, די עם הסיפורים, די. מה מטרת הלחימה?
אתמול, יאללה, הייתי עם משפחות החטופים, הרבה הרבה מאוד משפחות חטופים, ועוד אלפים רבים של ישראלים שבאו לתמוך בהם. ומשפחות החטופים אומרות, מבחינתנו, מטרות המלחמה הושגו.
בדיוק.
אנחנו פגענו בחמאס עד כמה שאפשר, הרבה מעבר לציפיות. עכשיו צריך להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה. זה מה שאומרים, אומרות כל משפחות החטופים.
צודקות.
אז נגיד, אם לממשלה יש גישה אחרת, אז למה שלא בדמוקרטיה יבואו, יגידו לציבור, יעדכנו אותו כל שבוע, עד מתי, מה קורה, שיגידו לנו בפרוטרוט מה מטרות הלחימה. אתה מבין? כי כל עוד שלא אומרים...
בורוביץ', הם לא רוצים לגמור את המלחמה. אתמול התראיין סמוטריץ', התראיין בפגושת העיתונות, התראיין שם, ושאלו אותו על חיזבאללה, הוא אמר, עם חיזבאללה צריך להגיע להסדר, אנחנו די ממצים. שאלו אותו על עזה והחטופים, הוא התחמק. הם לא רוצים לסיים את המלחמה.
אייל, זה לא רק חטופים, זה מיטב בנינו שנופלים שם.
נו, ברור!
במספרים חסרי תקדים, לפעמים על אזורים שאנחנו כובשים בפעם השלישית והרביעית, אתה מבין את הטרגדיה? כבשת אזור, פיני, אתה יודע, יצאת, כבשת בפעם השלישית, כבר נופלים חיילים.
ברוביץ', אין לזה סוף. ארגוני טרור, אין להם סוף. גם דאש, שארצות הברית אמרו שהם חיסלו אותם, אנחנו רואים שבכל העולם יש קנים של דאש עדיין.
זה ממש משהו שחייב להיות מוגדר לעם ישראל, למדינת ישראל, כי הסיטואציה הזו לא יכולה להימשך, זה הופך להיות כמו וייטנאם שלנו, אתה מבין? זה טרגדיה שפשוט קשה לתפוס אותה, וממשיכים לדמם, ממשיכים לדמם כל הזמן, ואתה יודע...
כל יום, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה חיילים, אתה יודע, אתה עוד לא מתאושש מהחמישה שנהרגו אתמול, מגיעים לך עוד שלושה היום, מה הולך פה? מה, מישהו שיצג פה עד מתי? מה זה הדבר הזה?
בדיוק, שיגדירו מה בדיוק רוצים להשיג, ובעיקר לוחות זמנים.
אין להם שום הגדרה, לוחות זמנים שלהם זה הבחירות בעוד שנתיים. זה הלוח זמנים שלהם, מה שהם רואים מנגד עיניהם. טוב, בוא נעבור, כי זה, אני רק מתעצבן.
זה באמת מציאות כל כך טרגית, ולדבר על ספורט זה באמת משהו שאני לא יודע אפילו אם אנחנו, יש לנו את ההכשר לעשות את זה, באמת, עד כדי כך...
המצב נוראי.
טוב, בלית ברירה, במעבר חד, אני רוצה לדבר איתך על הפועל תל אביב כדורסל, עופר ינאי קונה שם הכל בכסף?
כן, כן, כן.
בסדר, זכותו, דרך אגב, זה זכותו, זה בסדר גמור.
דרך כלל תקציב C של מעל 80 מיליון שקל, זה מטורף, הוא כל פעם גם מלא את התקציב, כן? באוגוסט ככה, ספטמבר ככה, אוקטובר, נובמבר.
אני יכול להבין אותו.
אבל ברקו, אם בסוף השנה הוא לא זוכה ביורוקאפ, אז הוא ינסה אותו. לא, לא, רגע, לא זוכה ביורוקאפ ולא זוכה באליפות, זה אחד הכישלונות הכי גדולים. הוא גם אומר את זה בעצמו, כן?
אז הוא ינסה אותו.
לא, אני אומר, אבל זה מטורף. הוא שם את כל הכסף שלו, ואת...
איזה את כל הכסף?
לא, את כל הכסף שלו, אתה יודע, ברמת מה שהוא יכול עכשיו.
כל הכבוד לו.
הוא מפציץ בסכומים גם לשחקנים, צוות מקצועים, שכר עתק.
כל הכבוד לו.
בוא נשמע מבורוביץ', מי המאמן שהולך להגיע להפועל תל אביב?
אז בואו נבין קודם כל מה קורה לגבי המטרות של עופר ינאי. לעופר ינאי יש שתי מטרות העונה. המטרה הקטנה, במרכאות או לא במרכאות, אתם תחליטו, המטרה הקטנה היה זה לזכות באליפות בארץ, משהו שהפועל לא עשתה 60 שנה. למה אני אומר זאת המטרה הקטנה? כי יש מטרה עוד הרבה יותר גדולה. והיא לזכות ביורוקאפ. למה לזכות ביורוקאפ? כי רק אם אתה זוכה מספר אחד ביורוקאפ, אתה בעונה הבאה ביורוליג. מבחינת עופר ינאי, זו המטרה ואין בלתה. הוא רואה מול העיניים אך ורק את היורוליג, זה ביפר המטרה הכי הכי חשובה, ובשביל זה, בשביל מבחינתו לעשות את הקבוצה הכי חזקה, הוא ספג מעלומה מאוד כבדה, עופר ינאי, לפני שבועיים, כשעזב אותו כוכב על, שהוא הביא בהכי הרבה כסף, ג'ונתן מוטלי.
אבל הוא עדיין מנסה להחזיר אותה, דרך, הוא עדיין מנסה.
וזה טוב שהוא מנסה, כי אתה לא יכול לוותר על שחקן כזה, אין לך לגיטימציה לוותר על שחקן כזה, כי הוא כזה כוכב גדול, אבל בינתיים הוא לא בהפועל, ומה שעופר ינאי כן מביא בינתיים להפועל, הוא מביא מאמן מאוד 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 בכיר, דימיטרי סיטודיס, שזכה פעמיים ביורולי כבר, אבל מה הוא עושה? הוא מביא אותו ושם אותו מעל סטפנוס דדס.
שכבר היה עוזר שלו, בעבר.
עכשיו הוא מעלה את השכר, הוא מעלה דרמטי את השכר של דדס, לפי פרסומים $250,000 ל-$400,000 או $400,000 יורו, ובמקביל הוא הולך לשלם יותר ממיליון יורו לעונה, לדימיטרי סיטודיס לשלוש שנים הקרובות, לשנתיים וחצי הקרובות. אז הפועל תל אביב שאתמול מנצחת את חולון בחוץ, 82-78 נצחת את חולון, היא למעשה במקום הראשון אייל, עם שבעה ניצחונות בשבעה משחקים בליגה, אבל דדס עכשיו המאמן הולך לעבור מה שנקרא דמושן, הורדה בדרגה, ממאמן ראשי לעוזר מאמן.
כן, אבל
רגע, ברטו, אני רוצה לשאול אותך ואז תענה. אתה בתור ספורטאי שהיית בקבוצות, איך זה, איך השחקנים אמורים לקבל את זה שהמאמן שלהם עד אתמול הראשי הופך להיות העוזר? תסביר לי איך גם הוא אמור להתייחס לזה.
קודם כל זה קרה בהרבה מקומות.
כן?
דבר שני, השחקנים מבינים שהביאו,
באמצע עונה?
שהביאו כנראה מאמן בכיר מאוד.
מאוד בכיר, כן.
והם הבחירים. מבינים את זה, שהביאו זה בשבילהם, שיהיה להם מאמן יותר טוב. ואם העוזר מאמן מקבל את זה, תמורת כמה ג'ובות, אז זה בסדר גמור. עכשיו, בורוביץ', לא פגעת רק בדבר אחד. אתה יודע במה? במטרות של עופר ינאי, הגדרת אותם 1 ו-2, 1 אליפות, 2 סופר, יורו-קאפ. אבל את המטרה העיקרית לא, אתה לא הבנת. אתה יודע מה המטרה העיקרית?
להיות יותר חזק
למכבי? בדיוק. לגמד את מכבי.
זה רוצה לנצח את היורו-קאפ.
לא.
הוא רוצה להגיע ליורו-ליג להתמודד איתם ולהראות להם שיש לו יותר כסף, כן?
לא.
זה המטרה.
כן, אבל זה ממש לא. מה שהוא עושה עכשיו... שהוא מביא מאמן במיליונים, והוא מביא עוזר מאמן ונותן לו עוד 250.
ושחקן מ-NBA, ושחקן מפנרבחצ'ה,
זה גומר את מכבי תל אביב.
אמת? הם לא יכולים לטעות את זה. הם לא יכולים. הם לא יכולים לטעות את זה.
שימון כבר לא יושן בלילה.
לא, אבל הם לא יכולים לטעות את זה, ברקו. הם לא יכולים בכסף. אי אפשר.
יפה. וזה המטרה העיקרית שלו, להגיד למכבי תל אביב, אלו, נגמרה החגיגה שלכם 4 עשורים. 5 עשורים. העשור הזה זה שלי.
אבל אם עכשיו הוא לא יצליח השנה, זה כישון מאוד גדול. הוא רואה את השנה, עזוב את עוד 10 שנים. בוא נראה מה יהיה עוד 10 שנים.
מיליון.
כן, סבבה. כן. עד שלברון יגיע לפה.
אני כל השנים אמרתי, גם על אדלסון בירושלים, גם על מיץ' גולדהר, איך הם לא עושים את זה? והנה בא עופר ידיי, והוא עושה את זה, תותח.
נראה, אגב, אם אתה שואל אותי, החלום שלי זה גמר יורו-קאפ, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, אחת זוכה, אחת תהיה ביורו-ליג, זה המטרות של שני הבעלים, אבל אדלסון, כמו שאמרת, כן, פחות בורוביץ'. בעניינים כמו ינאי.
סכם לנו את העניין, בורוביץ'.
כן, תראה, עופר ינאי באמת רוצה לקחת את המקום של מכבי תל אביב, במקביל רק נגיד מכבי תל אביב השנה ביורו-ליג, בינתיים אכזבה עצומה, מאזן 3-7, 3 ניצחונות, 7 הפסדים.
אין להם בית, אל תשכח.
אין להם בית, אייל, אבל אתה יודע כמה משחקים הם מפסידים אחרי שמובילים ביתרון דו-ספרתי?
אתה יודע כמה כסף הם מפסידים? אתה יודע איזה בעיות יש להם עם הספונסרים? שלא תדע.
יש להם
צרה צרורה, כל המלחמה הזאת בשבילהם, מבחינה ספורטיבית, צרה צרורה למכבי תל אביב.
ועודד קאטה, שדרגו לו את השכר בקיץ האחרון, שדרגו לו משמעותית, הוא מרוויח שכר גם מאוד מאוד גבוה, ועודד קאטה, שאם אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות ביורוליג, המאזן שלו במשחקים צמודים, הוא מאזן היום ונורא, הוא מפסיד המון 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 משחקים צמודים, וזה נגד ה-DNA של מכבי, להפסיד כל כך הרבה משחקים
תגיד,
צמודים.
תגיד, בורוביץ', אני זוכר בעבר שביקרת מאוד את עודד קאטש על משחק ההגנה שלו.
משחק ההגנה,
כן. כן. השבוע פגשתי איזה בחור שאוהב מאוד כדורסל ומבין כדורסל, והוא אמר לי עודד קאטש הוא בטופ 3 של המאמנים באירופה היום, זה נכון?
זה בוודאי לא נכון, אייל, ואין לי שום דבר חלילה נגד עודד קאטש.
לא, אני דעה מקצועית פשוט.
עודד קאטש כבר בין 50, עודד קאטש בחיים לא היה בפיינל 4 יורוליג, בחיים לא זכה ביורוליג. איך אפשר לשים אותו טופ 3 מאמנים באירופה?
אתה רואה שיפור אדיר אצלו?
סליחה?
אתה רואה שיפור גדול אצלו?
אני חושב שעודד הוא מאמן לא רע בכלל, אני חושב שהוא מאמן התקפה טוב, אני חושב שהוא מאמן הגנה לא טוב, ואני חושב שהוא פשוט מפסיד.
זאת אומרת, בלי הגנה, בלי להיות מאמן הגנה, בכדורסל אתה בבעיה גדולה.
בדיוק, בהגנה, בכדורסל הגנה יותר חשוב מכדורגל, יותר חשוב אפילו מכדורגל. אבל בוא נראה מה יהיה, כי למכבי אגב יש סגל עדיין, אני חושב יותר טוב משל הפועל תל אביב, אז מכבי לא יכולים להגיד, אין לנו שחקנים, אין לנו כסף, יש להם סגל חזק, ואתה יודע מי הכוכב הכי גדול של מכבי השנה? שחקן שצריך שנה שעברה בהפועל תל אביב, ואני לא מבין איך עופר ינאי ויתר עליו.
לא, הוא ויתר עליו רק כי הוא רצה את היורוליג, הוא אמר גם, אני רציתי יורוליג, והפועל לא ביורוליג.
אבל אם עופר ינאי היה מציע לו את הסכומים שהוא מציע עכשיו לשחקנים, לך תדע אם ג'ילן אורד היה מוזב את הפועל תל אביב.
יואב ברוביץ', תישאר איתנו, יש לנו אורח מאוד חשוב על הקו, אני מעניין אותי מה דעתך גם על העניין הזה. פרסומת זהב?
פרסומת זהב. משתגעים מאינטרנט מג'אג'ה? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטרן דיירקט פייבר, סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
יואב כץ, הבעלים של הפועל חיפה, ערב טוב.
Good afternoon.
אישרתי גם את יואב בורוביץ, רק בגלל שקוראים לכם יואב ויואב. אז אולי...
אתה יכול להשאיר את יואב ג'רפי ויואב גלנט.
יואב ג'רפי ויואב גלנט, אהבתי.
יפה, יפה. אחלה שם. יואב, הכל ביואב, אבל מה עם המשכורות? השחקנים...
המשכורות נשלחו לפני שבוע, המשכורות בארץ.
רגע, יש פה איזה הבנה. אני לפני, ביום חמישי ראיתי, השחקנים לא קיבלו את המשכורות כבר שבוע איחור.
המשכורות נשלחו לפני שבוע, ויש לי הוכחה לכך. אז בואו...
רגע, יואב, יש פה איזה דיסאינפורמציה. השחקנים קיבלו משכורות?
השחקנים היו עכשיו בשבוע של חופש. אם הם לא קיבלו את המשכורות, יכול להיות שהם לא באו לזה לקבל, אבל המשכורות נשלחו לפני שבוע, המשכורות בארץ, מתי הם הגיעו לארץ אני לא יודע, אבל לפני שבוע הם נשלחו, ואין לנו בעיות עם משכורות.
אז למה תמיד הכתבות האלה? אתה יכול להסביר לי? ראיתי כתבה של...
למה? כי יש אנשים...
מה יש אנשים? דורון בנדור זה חבר שלך.
דורון בנדור, יש כנראה אנשים שיש להם אג'נדה גם כן.
אבל הוא חבר שלך, למה שילך נגדך?
בוא נגיד ככה, אם פעם וואן היו כותבים מתוך שלוש כתבות, שתיים היו אוהדות ואחת הייתה לא אוהדת, היום מתוך שלוש כתבות, שלוש לא אוהדות.
הבנתי, אתה בסכסוך עם וואן, אז תגיד, נעשה לך סולחה.
אני לא בסכסוך עם אף אחד, אבל זה בארץ של, בוא נגיד ככה, שאפילו בתקופת מלחמה...
רגע, אני רוצה לדעת, אני אגיד לך מה אני חושב, אתה תגיד אם אני צודק או טועה, אוקיי?
כן, אוקיי.
הכתב שמסקר, זאת אומרת, דורון בנדור שמסקר את הפועל חיפה בוואן, הוא חבר של צחי נקש שרב איתך ובגלל זה הוא מתנכל לך?
מאוד יכול להיות, לא יודע, אני לא יכול להגיד, אבל זה מאוד יכול להיות, לא יודע, אין לי שום הוכחה לזה, אבל
טוב, בדקתי גם עכשיו עם הדובר של הפועל חיפה, הוא אומר המשכורות אצל הפועל חיפה, מחר חוזרים השחקנים מהחופש, יש את הכסף. מברוק.
אני,
לא, לא, אז מה שאתה אומר אמת, מה שאתה אומר אמת, בדקתי את זה.
אנחנו 21 שנים משלמים משכורות בזמן, אז אני...
לא, לא, יואב, יש לך לפעמים איחורים של יומיים שלושה, אני לא מבין למה.
האיחורים הם לא בתשלום, האיחורים הוא במצוי, יש לפעמים המצוסים בגלל המלחמה, אין איתנו פריקוונט, או שהיו בעיות, נניח, במשלח ל...
רגע, רגע. היו בעיות עם... רגע, לא הבנתי, מה זאת אומרת המטוסים? זה לא העברה בקליק בבנק?
לא, 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 אנחנו כותבים, תראה, משכורות של שחקני כדורגל זה לא משכורות, אני משלם משכורות בארצות הברית, דבר קבוע, כל...
וכדורגל בגלל הפרמיות והכל, אבל עדיין, עדיין, אבל עדיין אפשר להעביר בקליק, יואב, בוא נפתור את הבעיה הזאת, אחת ולתמיד.
עוד פעם, עוד פעם, זה לא, זה... קודם כל עושים את החישובים, חוצים את החישובים של הנקודות, כל חודש למשכורת אחרת, כל חודש...
לא, כי יואב, אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך אמיתי, יואב, אני פה מגן עליך כל הזמן, שאתה במשך 20 ומשהו שנה משלם הכל בזמן, הכל כמו שעון, הפועל חיפה מקבלים כסף המשכורות. פתאום איחור שבוע, איחוד 4 ימים, איחוד שבוע, אז אני לא יודע מה להגיד, אתה מבין? אתה מציב אותי מצב בלתי נעים.
האיחורים, האיחורים זה לא שתלויים... והפועל חיפה זה איחורים שתלויים בחברות התעופה. זה הכל.
טוב, זאת אומרת, אין בעיה כלכלית ליואב קץ ולהפועל חיפה.
לא.
הבנתי. לא. טוב, אני שמח. אפשר לפרגן לך במשהו, יואב?
בבקשה.
שמעתי שתרמת לחיילי נחל הרבה מאוד כסף לרכישת אפודים קרמיים, זה נכון?
עוד פעם, אני... תודה רבה שאתה רוצה שאתה מפרגן. אני רוצה להיות
תנוע, אז אני לא... טוב, אני מודה לך בשם החיילים.
אוקיי, תודה לך.
תודה רבה, יואב קץ. ברובי, תגיד מה החוק אומר? האם לא משלמים עד העשירי לחוק, מה זה עושה?
תראה, בכדורגל הישראלי זה לא מקרה נדיר שיש סחבות ומשכורות, אנחנו יודעים גם שהרבה פעמים גם יש מקרים יותר גרועים שחלק מהמשכורות לא משולמת, וראינו גם את ה... את הבקרה לא מצליחה לאכוף את זה. אז באמת יואב קאט זה משהו די נדיר שמתעכב.
לא, עכשיו הבנתי למה זה מתעכב, הוא לא עושה את זה בקליק בבנק, הוא שולח צ'קים.
עכשיו גם אין טיסות, אז זה עוד יותר כזה, אתה מבין, זה צריך לעבור בין כל אירופה, עד שנוחת בישראל.
את זה אני לא מבין.
היום העברות בנקאיות זה מוזר,
זה פרימיטיביות.
זה א' ב'.
אבל באמת יואב קץ במובן המקצועי צריכה להישאל השאלה...
מה זה שולחים כסף במטוס? לא ראיתי את זה, עוד לא שמעתי דבר כזה.
גדול, באמת גדול.
אתה יודע, אייל, יואב קץ שם כל כך הרבה כסף בהפועל חיפה במשך השנים, והוא כל הזמן גם שם יותר ויותר...
מה, הנה, אני אומר לך, איזה ציפור קטנה לחשה לי, שהוא תרם עשרות אלפי דולרים לאפודים קרמיים לנחל, ברצינות.
ברקו, אתה חושב שסתם מחפשים אותו כבר?
לא, לא, אם הוא מאחר...
אני שואל אותך, אני שואל אותך.
לא, אתה יודע, אני בן אדם דוגרי. נכון. הוא לא יכול לאחר במשכורות. זה עבירה מאוד קשה.
אבל אם הוא טוען שלפני שבוע הם הגיעו,
לא מעניין אותי התירוצים. כמה תירוצים?
אבל הוא אמר לפני שבוע הם הגיעו, יש לי הוכחות.
לא מעניין אותי התירוצים, הוא צריך להביא להם בעשירי לחודש. תגיד, אם יש עכשיו בן אדם, סתם, שיש לו שחקן שלו, שיש לו משכנתה, כל עשירי לחודש יורד לו...
הוא לא יכול לאחר בזה.
מה זה?
אתה צודק, אני איתך.
מה פתאום? מה זה לאחר? מה זה הדבר הזה? אם לא היה כסף, אני מבין. אבל יש כסף, אז מה זה הקטנוניות הזאת של היום יומיים האלה? או שבוע? מיותר.
יש לנו עכשיו אחרי הפרסומות
ביקורת קשה על יואב קץ.
יש לנו עכשיו אחרי הפרסומות את עורך דין שי אליאס, שאל אותו את כל השאלות האלה, הוא בטוח יגיד לך כי הוא מתעסק עם זה, וגם עם התביעה החדשה של אורל דגני. אז אנחנו נחכה לו אחרי הפרסומות.
אז נצא לפרסומות. יואב ברוביץ' כאן 11, תודה רבה.
תודה
ברוביץ'.
עידן בן אבו, סוכנו של דור טו. עידן בן אבו,
כן.
מה אמרתי?
לא יודע, אני שמעתי משהו אחר.
אז לך תעשה שטיפת אוזניים. אהלן עידן, מה נשמע? בסדר, מתפרסם היום כל מיני שמועות על דור תורג'מן, אחרי שהוא לא נגע בכדור כל המשחק האחרון, יש לך איזה משהו להתקן אותנו?
אז אחד, אני לא יודע מה התפרסם.
שיש קבוצות באירופה שבמגעים איתו לקראת ינואר.
אוקיי, אז קודם כל בוא אני קצת חולק עליך על העניין של הלא נגע בכדור.
לא, לא, דרך אגב, עידן, לא באשמתו, כן? ממש לא באשמתו, פשוט לא עברנו את החצי. דווקא אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר.
שמע, קודם כל, טבעי שנגד צרפת קבוצה נפחרת הסתגר, אפילו אולי הסתגרה יתר על המידה, כל החלק ההתקפי לא היה פעיל. לחזור בפעמים הבודדות שהוא כן נגע בכדור, עשה דברים יפים גם מבחינה התקפית, גם הראש שליטה בכדור, אפילו על שחקנים שהם שחקים ברמות הכי גבוהות שיש. וכן, הוא התרכז בעיקר בפעולות הגנה, שזאת הייתה הדרישה של הצוות המקצועי ממנו, אני חושב שעושה את העבודה טובה.
לא, עוד פעם, אין לי טענות אליו, באמת שאין לי טענות, משחק ההתקפה לא עובד, אז אני לא בא בטענות לחלוץ. אתה יודע, יש משחקים, מכניסים את ערן זהבי.
כן.
לחצי שעה, הוא לא נוגע בכדור.
חצי שעה במקרה טוב, היום זה כבר 10 דקות.
הוא לא נוגע בכדור, ואני אומר, מה אתם רוצים? לא מקבל כדורים, איך אתה רוצה שיגע בכדור? אז יש לך איזה עדכון לגביו, מה הולך להיות איתו?
אני אשאל יותר מזה, עדיין מכבי תל אביב צריכים לדאוג לקראת ינואר, הוא יעזוב בינואר, מה הסיכוי לזה, והאם זה יהיה רק בקיץ? איפה זה עומד?
תראה, הדברים, אנחנו כרגע נמצאים באמצע נובמבר, להגיד לך מה יהיה בינואר, זה שיהיו לו הצעות, אני בטוח שיהיו הצעות. אם בקיץ האחרון מכבי קיבלה 6 הצעות רשמיות, שש הצעות רשמיות מכבי דחתה, אחרי שעונה שבה 70% מהזמן יושב בספסל, אז אני הרבה יותר אופטימי לגבי...
לא הבנתי, אם הוא קיבל 6 הצעות, למה הוא לא הלך לאחת מהם?
ההצעות לא היו מספיק אטרקטיביות.
אז זה לא הצעות.
מבחינת מכבי תל אביב.
לא, אז עידן, בוא נאמר את האמת. השחקן הישראלי בכל זאת הגיע לאיזשהו מעמד, שאם הוא יקבל, הוא גם נמצא במועדון נהדר, שהוא מרוויח גם הרבה כסף, אני מתאר לעצמי, שאם הוא יקבל הצעה מקבוצה כמו איברניאן בסקוטלנד, או איזה קבוצה מליגה בלגית במקום אחרון, אז זה לא נחשב הצעה.
לא, על זה אני לא מדבר, תראה, אני יכול לשתף אותך במה שפורסם.
יאללה, קדימה.
תספר לנו ממי...
קדימה.
למי סירבו.
בוא תתעורר קצת, עידן, בוא תתעורר, תעיר אותנו קצת.
פורסם על הכוכב האדום, פורסם על צסקה מוסקבה. מעבר לזה אני לא יכול לספר.
שני מועדונים מכובדים.
ברקו, רגע, שנייה, אני שואל את ברקו. ברקו, אתה בקיץ, היית עובר לאחד מהם?
צ'סקה לא, בגלל המלחמה ברוסיה.
והם גם בכלל...
והכוכב האדום בלגרד...
הם בליגת אלופות נגיד.
אם אני שחקן הרכב, כן.
כן? אוקיי.
גם, גבולי. גבולי.
אני לא הייתי עובר לשם.
גבולי.
הוא יכול הרבה יותר מזה.
אני לא יודע. בוא נראה. אתה יודע מה זה יכול יותר מזה? שהוא מקבל הצעה.
בסדר, נכון, אבל הוא צריך להוכיח את עצמו, והשנה בינתיים הוא די מוכיח את עצמו בהרכב.
במכבי הוא
עושה, כן? העובדות הן שהוא קיבל הצעות אחרי שנה שהוא 70% מהזמן ישב בספסל.
נכון.
השנה הדברים הם אחרת, הוא משחק, הוא גם משחק בצדק, הוא מפגין יכולות נדרות. דרך אגב, שנה שעברה, אני חושב שמה שהוא עשה שנה שעברה זה בלתי נתפס, אנשים... תופסים אותי ברחוב, אומרים לי איך דור התקדם השנה. דור לא התקדם השנה, דור נשאר אותו...
דור פשוט משחק השנה.
בדיוק. מה שדור עשה שנה שעבר הרבה יותר קשה, לכבוש 12 שערים בפה 10 דקות, פה רבע שעה, פה 20 דקות, פה להיכנס כנף ולסיים את העונה הזאת עם 12 שערים.
אוקיי, אני רוצה להקשות עליך. קיבלתם הצעה שלסביעות רצונכם, מועדון טוב באירופה. הוא יעזוב בינואר?
יש אבל סיף שחרור, זה השאלה.
לא, אין סעיף שחרור. תראה, בסופו של דבר עסקה תתבצע אחרי ששלושת הגורמים יהיו מרוצים. גם הקבוצה הקולטת, גם הקבוצה המוכרת וגם השחקן. אנחנו לא יכולים לעזוב חד צדדי, כמו שמכבי תל אביב לא תשאיר אותו חד צדדית. עכשיו, תראה, אנחנו נמצאים באמצע נובמבר. אם עכשיו תבוא עכשיו, לא יודע, איזה קבוצה אטרקטיבית מהפרמייר ליג, אני לא מדבר על הקבוצה מה-4-5 הגדולות, אבל קבוצה אטרקטיבית מהפרמייר ליג, שגם...
למה, יש לו דרכון? יש לו דרכון אירופאי או אנגלי?
לא, אבל הדברים באנגליה השתנו.
מה זאת אומרת?
קריטריונים לשחק באנגליה.
איך איזה קריטריונים יש שם? אז תעדכן אותי, כי אני לא יודע.
אז עד לפני שנה וחצי, בעקבות הברקזיט, שאנגליה יצאו מהאיחוד האירופי, גם דרכון אירופאי לא היה עוזר לך.
נכון.
אבל למעשה היית צריך לקבל רישיון עבודה.
נכון.
היום השתנו שם החוקים, לכל קבוצה יש איזשהו ספוט מסוים של כמות של 2 או 3 שחקנים שהם יכולים לקלוט מחוץ לממלכה הבריטית, ובנוסף דור עומד בקריטריון של שחקן נבחרת, ובגילו הצעיר, מבחינת הרישיון עבודה הוא יכול...
הבנתי. מה לגבי, במעבר חד, גבי קניקובסקי, שאתה גם מייצג אותו?
גבי נמצא בשנת חוזה האחרונה שלו.
למה הוא לא חותם במכבי תל אביב?
יכול להיות שהוא יחתום. אנחנו, גב, מכבי רוצה קצת לקחת את הזמן, אני מניח שהוא לא יחכה עד לסוף השנה בשביל לקבל את ההחלטה, אבל אני מניח שבחודשיים, שלושה הקרובים הוא יקבל החלטה, האם לפתוח ב...
ממכבי תל אביב, יש הצעה? ממכבי תל אביב, יש הצעה?
אין ספק שמכבי תל אביב מעוניינת בהמשך ההתקשרות עם גבי, אין כאן שאלה פה בכלל.
אז כרגע זה עניין של החלטה של גבי, אם הוא חותם או מנסה את מזלו בחול.
האם הוא רוצה לנסות את מזלו מעבר לים, או לחתום על חוזה ארוך טווח במכבי תל אביב.
ואחרון חביב, תומר יוספי, מה מעמדו?
תומר יוספי... גם כמו גבי נמצא בשנת חוזה האחרונה שלו באפועל באר שבע, יש שיחות עם אפועל באר שבע, מעבר לזה לא יכולים לפרט, אבל יש שיחות והכיוון הוא חיובי מצד שני הצדדים.
טוב, אני אימור שלי, שלושתם נשארים בארץ, זאת אומרת, כרגע בינואר, בינואר גבי, כן. תורג'מן ויוספי כמובן.
תורג'מן אני מאמין שבקיץ יצא החוצה מה שמגיע לו ושיכבוש את אירופה.
עידן, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
תוכנית הספורט של ישראל. 7:47 לפני הסיום, ראית את המספרת של רונלדו שלא
וואו,
נגמר?
וואו, וואו. בין, עוד מעט בין 40.
כמה גולים כבר יש לו?
910 בקריירה, הוא כבש באותו משחק את ה-909 בפנדל, ואז את המספרת ציין את זה ביפה.
הוא לא יסיים עד שהוא לא יגיע לאלף.
עד שהוא לא יגיע לאלף.
כי אם אני זוכר טוב, פלא היה עם אלף.
כן, נכון.
והוא חייב לשבור את הסיום.
לא, כל עוד הוא משחק אבל בערב הסעודית, זה מסתדר לו.
הוא יבוא לפה לליגה לאומית, ויקח שיהיה לו אלף.
זאת אומרת, כמה שנים הוא באיזה רמת שרון, או במכבי הרצליה.
הוא לא יעזוב עד שלא יהיה לו אלף.
תראה, בערב הסעודית הוא כובש כל עונה, אזור 20-30 שערים. מה רע לו להמשיך שם עד גיל 42-43?
לא, לא.
יש גם מונדיאל עוד כמה שנים עוד פעם, והוא גם רוצה להתעטב בזה. אני אתחמה, הוא גם ראה את הגול של ברונו פרננדס, ראית? כן. שהוא דחף את זה לרצת, הוא אמר, אני חייב גם גול יפה ולא בפנדל.
גול בסטה, אני רואה גם נאמר חוזר לקבוצת נעוריו סנטוס.
סנטוס.
הוא כבר שירת הברבור.
הוא סיים את זה. עכשיו הוא יסיים את החוזה שלו באל הילאל, איזה 100 מיליון דולר לעונה, ושיחק באמת דקה שתיים.
טורף.
עכשיו...
טורף.
היה פצוע, שנה חזר, היה פצוע עוד פעם.
הוא לקח שם איזה 150 מיליון דולר בלי שר כן, טוב, אנחנו מנסים לתפוס את שי אליאס בקשר לחוק של העשירי לחודש, כי זה מעדד, ומעניין אותי למה חבר'ה לא משלמים, ויש לנו גם איזה סיפור עם אורל דגני, אליאס עונה לנו עכשיו, אנחנו מנסים לתפוס אותו כבר.
הנה אליאס איתנו, הנה אליאס איתנו.
שי אליאס, עורך דין המעולל, ערב טוב.
ערב טוב, ברקו התותח, מה שלומך?
בסדר, גילוי נאות, אתה גם עורך דין שלי, אז אני חייב להגיד את זה, בהרבה מקרים. אנחנו מעלים אותך בקשר לשני דברים. אחד, העשירי לחודש. האם החוק אומר עד העשירי לחודש חייבים משלם מזכורות, ומה העונש על אחד שלא משלם?
בעיקרון זה עד התשיעי לחודש, הרגילו את המשק לשלם בעשירי, אבל היום האחרון זה היום התשיעי.
אוקיי.
ומי שלא משלם זה הלנת שכר. אז המשמעות היא שבית המשפט יכול לפסוק עד 20%, בדרך כלל זה עד 20% פיצוי.
וואו.
על כל חודש יחוז המון כסף.
זאת אומרת, אם השחקני הפועל חיפה ירצו ללכת נגד יואב קאץ יום אחד, הוא כבר מאחר כל חודש איזה 3-4-5 ימים.
לפי הפרסומים, כן?
זאת אומרת, זה מאות אלפי דולרים.
זה סכומים גבוהים, כן. זה יכול להגיד לסכומים גבוהים, כי זה 20% לגבי כל אחד.
חייבים להגיד את זה ליואב, כי יום אחד הם יקבלו...
מה, ברק, הוא לא יודע את זה, בן אדם 20 שנה בעלים של קבוצה.
אבל הוא בארצות הברית, לא יודע אם הוא יודע.
הוא בארצות הברית, אז הוא לא מודע לכל מה שקורה.
בדיוק. בדיוק. לא שאנחנו כאלה קטנונים, אבל אתה יודע, יש אנשים שיש להם...
לא, ברקו, אתה דיברת על המשכנתאות, אם מישהו צריך לשלם, ואז זה מגיע לו רק אחרי שבוע, שבועיים.
ברור.
יש אנשים שעושים את הכל לפי החישוב של המשכורת, כל ההתחייבויות שלהם, והם לא מקבלים את זה בזמן.
שי, אתה נתקלת באיזה מישהו שטבע בכדורגל על כזה סיפור של איחור של כמה ימים?
בטח, גם קיבל.
של כמה ימים?
היה לנו מקרה תקדימי מאוד עם בני לוד, לדעתי, לפני כמה שנים, שמולו נחשוב בליגה לאומית. שחקן שדבר, כל התביעה הייתה על הלנת שכר, פשוט תיחו לו באופן קבוע במשכורות בכמה ימים, ובית המשפט או בית הדין פסק אז 7,000 שקל פיצוי, זה היה לסכום קטן עוד יחסית, רק למען עירו ויראו.
אוקיי, במעבר,
רק כדי לעשות תקדים לגבי זה שלא יהיה איחור, גם שלח את הפסק דין הזה להתאחדות בכדורגל בשעתו.
תמוד, זה מה צריך.
אוקיי, שי, במעבר חד, אורל דגני, מה הסיפור איתו?
פשוט הזוי, פיתרו אותו, לא רוצים לשלם לו את ה...
מה זה פיתרו איתו? היה לו חוזה?
הודיעו לו שהוא לא ממשיך בקבוצה.
היה לו חוזה?
היה לו חוזה.
והודיעו לו שהוא לא ממשיך בקבוצה?
הודיעו לו שהוא לא ממשיך בקבוצה, למעשה פיתרו אותו.
כן.
וגם לפי המנגנון של החוזה, הוא צריכים לשלם לו מזכורות על התקופה חודש יולי וכן הלאה. שלוש מזכורות לפי החוזה שהם עשו. גם את זה לא שימו. זאת אומרת, גם את המזכורות שהם מסכימים שהם צריכים לשלם, גם את זה לא שימו לו.
אז למה ביתר ירושלים אומרים תביעה הזויה?
בואי, אני תסתכל על כל התגובות של ביתר ירושלים, כל התביעות שמוגשות, כולן תביעות הזויות. רק בסוף שיש פסקי דין, כמה לא מזמן, בתיק אחר שלא אני הצגתי דווקא, פסקו להם מיליון ומשהו שקל, ושזה לא מזמן.
לא, זה התיק הזה, הם ידעו מראש הם צריכים לשלם, כי אם לא היה להם כסף שלם, אז הם דחו את זה, והם ידעו מראש.
אני יכול להגיד לך שגם פה הם הציעו איזה סכום מסוים בהתחלה, אבל הם ייתנו את זה שהוא יחתום על גמר חשבון, זאת אומרת שיוותר על כספים ויחתום על גמר חשבון.
הבנתי.
ואחרי זה, כשהוא סירב לחתום על גמר חשבון, כי הוא רצה את כל מה שמגיע לו, אז הם התנערו מזה.
תגיד, כמה זמן לוקח דיון כזה ומשפט כזה?
עד שנתיים, אלא אם זה מסתיים בפשרה קודם לכן.
מי יודע אם בך אברהם הוביה בעלים עוד שנתיים?
כן, אבל כאן אם בא בעלים חדש, אתה מכיר את זה, אז צריך לקחת
כבר את חייבות
הקודמות, אז זה לא הולך לאיבוד התביעות.
לא, ברור, ברור, ברור.
עכשיו, יש לי כמה תיקים עם ביתר, זה לא התיק היחידי.
איזה תיק?
יש לנו עם עמית בן שושן שמתנהל, כרגע זה בבית דין ארצי לעבודה שם.
עמית בן שושן, מה הוא פרש לפני שנים?
זה לפני מעל 10 שנים, כן.
לפני הרבה שנים, זה תביעה שמתנהלת כבר איזה שנתיים שלוש. הם ביקשו להעביר את זה לבוררות ואני לא הסכמתי, אנחנו התעקשנו את זה בבית דין לעבודה.
יש לך הרבה עבודה עם השחקני כדורגל, יש
ברוך
הרבה...
ברוך השם, כן. אבל הנה, אתה רואה, הם אלינים שכר לשחקנים, אז מה, איזה אופציות יש להם כבר, אם לא נקבע? טוב, ולא ש... ולא תקח בחשבון מבינים ש... אתה יודע, הם לא ימשיכו באותו מקום.
ברור. שי אליאס, שימשיך להיות לך עבודה, אני מקווה שאתה עונה ל...
תודה, אני... תבוא לקפה,
אני אבוא לקפה, אני מקווה שתענה לי לטלפון, כי קבענו איתך ב-7 ו-20 ולא ענית.
סדר, סלחנו לו, עלה בסוף.
היית בבית משפט, את מוכר.
סלחנו לו.
הכל בסדר, הכל בסדר. נבוא לקפה, תודה רבה.
תודה, שי.
ערב טוב.
תודה, תודה. זהו, חברים, סיימנו, שיהיה לכם ערב שקט.
בברכו הסכלנו גם. הבנו שאסור, עד התשיעי, עשירי, זה מי ששמע, שמע, וזה הגיע למי שהיה צריך להגיע.
לכל אחד יש את הקלנדר שלו.
בדיוק. אתה אומר, זה לוח שנה אחת.
כל אחד בלוח שנה שלו. תודה לכולם, וניפגש ביי.
תודה רבה.